היום נדבר בעזרת השם על דין נתינה בגט. התורה אומרת ונתן בידה ספר כריתות, ונתן בידה. יש דין של נתינה ושיגיע לידה. בעצם בגיטין בגדול התחדשו כמה הלכות בהלכה הזאת של ונתן בידה, כמה הלכות שמפרידות את דין נתינת גט מכל קניינים שבעולם. אנחנו יודעים שלכל קניין שבעולם צריך שני צדדים, ושני הצדדים שווים. כשאני קונה משהו, אז יש את הקונה ויש את המוכר, יש את המקנה ויש את הקונה, ושניהם צריכים אותם, צריכים את דעתם, את רצונם ואת פעולתם. אין מישהו שהוא יותר מהשני. ודאי שלא יכול לעשות קניין בלי דעת ורצון. והנה בהלכות גיטין התחדשו בגדול לפני הכל שתי הלכות. קודם כל, גיטין יכולים לעשות בעל כורחה של האישה. גיטין זה בעל כורחה של האישה. שום קניין שבעולם לא יכול לעשות בעל כורחו של השני, אלא גיטין חידשה התורה שלא צריך דעתה, זה יכול לעשות בעל כורחה, סימן שזה לא קניין רגיל. אבל יותר מזה, מה? לא, הפקר אתה, אין פה מי שלא רוצה, המקנה רוצה להקנות והקונה רוצה לקנות, אדם לא קונה בהפקר לא מרצונו. אין שום אדם שיכול לקנות בלי רצונו. יש קונה, יש שאלה בהפקר האם זה נמצא ברשות כללית או אתה מזכיר את זה למי שיזכה, אבל על כל פנים אני מזכיר, אדם לא קונה הפקר בלי רצון. יש שני צדדים. אבל יותר מזה, בכל קניין שבעולם לא מפריע לי איך מתחלקת הפעולה. זאת אומרת, אני יכול לתת נגיד שטר קניין, ניקח את הדוגמה הכי מתאימה לשטר גיטין, שטר קניין. אז יכול המקנה לתת את השטר קניין לקונה, יכול הקונה לקחת את השטר קניין מהמוכר. ואילו בגיטין יש כלל שהאישה אסור לה לפעול, היא צריכה להיות פסיבית. כלי גיטך מעל גבי קרקע פוסל, וזה לא פוסל בכל הקדושים. זאת אומרת ככה, אם אדם שם גט לאישה על הרצפה ואומר לה תקחי את הגט, והיא לוקחת את הגט, זה מקלקל, כי זה חיסרון בנתן בידה. אפילו בקידושין לרוב הראשונים, כמעט כל הראשונים, אין חיסרון של כלי קידושה איך מעל גבי קרקע לכמעט רוב הראשונים, אבל ודאי בקניינים רגילים. זאת אומרת, מתחדשים פה שלא רק שהאישה היא לא צד בעניין ואת הכל עושה הבעל, אלא אסור לה גם לפעול. וזה בחידושים בהלכה של בידה, בנתן סליחה. ובהלכה של בידה מתחדש שתמיד הייתי אומר בידה, או צריך הצד השני לקנות. פה הצד השני לא קונה, האישה לא קונה, אלא זה נמצא ביד שלה. למה היא לא קונה? נגיד זה בעל כורחה. נגיד, עוד נדבר על זה, יש מחלוקת גדולה לרוב הראשונים, אם אישה תקנה גט באחד מהקניינים שבעולם, לא שישימו לה את הגט ביד, אלא היא תקנה גט באחד הקניינים שבעולם, היא לא תתגרש, צריך לנתן בידה. זאת אומרת, מתחדשת ההלכה בבנתן, שהבעל עושה את הכל, זה בעל כורחה של האישה, והאישה אסור לה לפעול כלי גיטך מעל גבי קרקע. ובהלכה של בידה מתחדש, זה צריך להיות בפועל אצלה בלי שהיא קונה את זה, ולהפך, יכול להיות שאם היא תקנה וזה לא יהיה בידה, זה לא יעבוד. רק לחדד שני הדברים האלה בקצרה, רמב"ם, לראות איך זה כתוב, מקור שניים ומקור שלוש. זה שנאמר בתורה ונתן בידה, במקור שניים מפרק ה' הלכה א', אין עניין הכתוב אלא שיגיע הגט לה, ואחד ידה או חיקה או חצרה או שלוחה שעשת ידה, הכל הוא אחד, ואחד חצרה קנויה לה או חצרה מוזכרת לו השאולה, הכל רשותה, ומשיגיע הגט לרשותה נתגרשה. נתן בידה זה שיגיע הגט לרשותה. ועל גבי ונתן הוא אומר במקור שלוש, בגירושי פרק א', גט שהיה מונח על הארץ, ואמר להטליק גיטך מעל גבי קרקע ונטלתו, או שהיה קשור על ידו, או על ירחו ושלפתו ממנו, אף על פי שאמר לאחר שבא לידה, הרי זה גיטך אינו גט, שנאמר ונתן בידה, לא שתיקח היא מעצמה, והרי לא נתן לה לא הוא ולא שלוחו. בקיצור, גיטין שונים מקניינים, ושני הדברים האלה נאמרו בקצרה בלשון התורה, ונתן בידה. קודם כל, בכל הקניינים יש שני צדדים, ופה רק הוא ונתן, לא היא, אסור שהיא תפעל, תלי גיטך מעל גבי קרקע, לא מועיל, ובכל הקניינים שבעולם זה מועיל, ולרוב הראשונים אפילו בקידושים. ב', בכל הקניינים שבעולם אכפת לי שיעשה הקניין, בגיטין התורה לא רוצה שיקנה הגט, לרוב הראשונים, אני מדבר, אולי ברש"י שונה, התורה רוצה שהגט יגיע לידה, לידה כולל, היד זה חצרה, שלוחה, אבל צריך להיות אצלה, לא שהיא תקנה. הראיה, הגט יכול להיות בידה והיא לא קונה אותו, כי זה בעל כורחה, אדם לא קונה בעל כורחו, אלא הגט נמצא בידה, זה צריך את המציאות של בידה. ההלכות האלה, שהן יסודות הגדולים של קידושי, אגב נראה עוד אחר כך, עד כדי כך תליג איתך מעל גבי קרקע זה מושג שכל פעם שתראו את זה בראשונים באחרונים זה תמיד בראשי צוות תף ג' עין מ' ק' כן? ותליג איתך מעל גבי קרקע עוד ניפגש עם זה היסודות. אני אבל רוצה היום בשיעור להרחיב את העניין ולראות שבראשונים והאחרונים העניין הזה של ונתן בידה ונתינה בגט יש לו השלכות לעוד כמה וכמה נושאים. נושא אחד מעניין, מתוק מדבש בגאונות שלו, זה בעניין הזה שיש לנו בגמרא בדף כף א' של גיטו וידו באים כאחד, גיטה וחצרה באים כאחד, יסוד אחד, שהוא נובע מחמת הלכה מחודשת של ונתן בידה. נקודה שנייה, שגט יכולים לכתוב אותו על איסורי הנאה, גם הוא התחדש רק בגלל ההלכה של ונתן בידה בהלכות גיטים. והנקודה האחרונה זה ההבנה של קניינים, אולי עוד שתי נקודות, קניינים בגט, האם בגמרי לא מועילים קניינים, לגמרי מועילים או יש חילוקים ביניהם בהבנה של העניין, ואם נספיק או נדבר מתי יש חיסרון או על איזה רמה מגיע חיסרון של גיטך מעל גבי קרקע. אני רוצה להגיד את הדבר האחד הראשון, כיוון שהוא קצות מתוק מדבש, האחרונים שאלו מה ההבנה שלו, אנחנו נסביר בדרכי ההיגיון. הגמרא אומרת, אם אדם לוקח גט ושם אותו בחצר של האישה, מצוין, מגורשת. אם אדם נותן גט ושם אותו ביד של האישה, היא מגורשת. אם אדם נותן את הגט לאישה אבל הוא שם את זה בחצר שלו, היא לא מגורשת. אם הוא שם את זה בעבד אצל העבד שלו, גם לא מגורשת. מה יהיה כשאדם נותן גט לאישה ושם אותו בחצר של האישה, סליחה, בחצר של האיש, וכותב לה שטר מתנה על הדבר הזה? אז הגמרא אומרת, או עבד, זה עבד שלו, אבל הוא נותן, כן, אמר אבא, תראו במקור אחד, כתב לגט ונתנו ביד עבדו וכתב לשטר מתנה עליו, קנאתו ומתגרשת בו. נעזור עכשיו חצר מהלכת, אומרת הגמרא, אותו דבר אמר אבא, כתב לגט ונתנו בחצרו וכתב לשטר מתנה עליו, קנאתו ומתגרשת בו. מאיפה נובע הדין הזה? אומר רש"י את המשפט המפורסם, קנאתו לעבד בשטר מתנה זה והגט שבידו דאבי לעבד כחצרה וגיטה וחצרה באו לה, וגיטה וחצרה באו לה כאחד. יש דין של באים כאחד, גיטה וחצרה באים כאחד. החצר הוא שלו, העבד הוא שלו, אבל כשהוא נותן את הגט וכותב לאישה באותו רגע שטר קניין על העבד, כן, שטר מתנה או על החצר, גיטו וחצרו, גיטה וחצרה באים כאחד, גיטה וידה באים כאחד. שואל הקצות, מה יהיה הדין אם אני רוצה לתת, להקנות חצר שלי לחבר שלי. להקנות חצר לחבר. ואני כותב שטר מתנה לחצר, ושם את השטר מתנה בחצר שהוא אמור לקנות. אני לא שם בחצר, את השטר בחצר שלו, אני לא אתן לו ליד, אני שם באותו חצר. מה אתם הייתם אומרים? גיתו וידו, מתנתו וידו, באים כאחד. אומר הקצות, לא. אז אני אסביר לכם, אחרי זה נקרא את הדבר. יש בדרכי ההיגיון, צריך שיש סיבה ותוצאה, צריך שדבר יתחיל. בעצם הייתם צריכים לקום ולקפות ולצעוק, אני לא מבין את הסברה של גיתו וידו באים כאחד. מה זה? על מה אתם מספרים לנו? מה זה גיתו וידו באים כאחד? הרי כשהאישה בשביל שהיא תקנה צריך שיהיה לה חצר, אבל החצר הזה היא לא שלה, זה יהיה שלה רק שהיא תקבל על זה את הגט. מה התחיל קודם? קודם צריך שיבוא הגט, צריך שיהיה תמיד התחלה, צריך שיהיה סיבה ומסובב. אז הסיבה צריכה לבוא קודם, צריך שתהיה הסיבה שתגרום לזה. זאת אומרת, בעצם גיתו וידו באים כאחד זה משפט שסותר את דרכי ההיגיון, בגלל שההיגיון אומר שקודם צריך שיהיה לאישה יד, ואחר כך קודם צריך שיהיה לה חצר, ועכשיו שמים את הגט בחצר שלה. אבל בשביל שיהיה לה חצר ושביל שיהיה לה יד צריך שיהיה גט שהיא תקבל אותו, ואת הגט הרי היא לא מקבלת, כי הגט נמצא לא בידה, כי הוא נמצא בחצר שהוא עוד לא שלה. אומר הקצות, נכון, זה נגד ההיגיון, וזה נגד דרכי ההיגיון, כי צריכה לבוא סיבה קודם. קודם צריך שיהיה לה חצר, ולא תהיה לה חצר לפני שיש לה גט בעצם. ולכן באמת במתנה בקריאי גבנה זה לא יעזור, כי אני לא יכול לתת לך שטר מתנה על חצר, ואני אומר החצר תהיה שלך, אבל השטר לא הגיע אליך, כי הוא נמצא באותו חצר שאתה אמור לקנות. כל עוד שלא קנית, החצר היא לא שלך. בשביל שהחצר תהיה שלך אתה צריך לקנות קודם, ואחר כך השטר ידע. אומר הקצות, אין החינמי, וכיוון שזה נגד ההיגיון זה עובד רק בגיטין. גיטו וידו באים כאחד זה סברה לא בקניינים, כי בקניינים צריכה שתהיה סיבה קודם. גיטה וידה באים כאחד זה הלכה בבנתן, כי בנתן כמו שאמרנו זה לא קניין, ונתן זה שזה יהיה ביד. אז אני אומר, לא אכפת לי אם עוד שנייה זה יהיה ביד שלה, כיוון שזה עוד רגע עומד להיות שלה, מתקיים ונתן בידה. בהלכה של נתן בידה שזה לא קניין, לא אכפת לי אם זה יבוא עוד רגע יותר מאוחר, כי זה בכל זאת תכלס נמצא ביד שלה, ועוד רגע זה גם יהיה ממש שלה. אז מתקיים ונתן בידה. בואו תראו את זה בקצות, מקור 4. ונסתפקתי ברובן שנתן שטר מתנה לשמעון על ביתו, ונתן השטר תוך ביתו. אני מקנה לך את הבית שלי, אבל אני אומר השטר על הבית שלי יהיה בתוך הבית שלי, עוד לא יצא מרשותי. ואמר לו, הנני נותן לך הבית עם השטר מתנה שבידו. מי נעימה כאי גם לחצרו ומתנתו באים כאחד, וכאי גם נאמרו פרק רשר זורק. זה השאלה שלו. אני מדלג עכשיו לפסקה השנייה. ולאחר היו נראה פשיטה דקאי גם נאינו זוכה, וכיוון בחצר והשטר עדיין לא יצא מרשותו, איך יזכה בו המקבל? ומאין יהיה לו למקבל זכייה בביתו ומשטרו? ועד אמרינן גבי גט חצרה וגיטה באים כאחד, נראה דגט שני, דגט אישה ודעבד לא בא לזכייה. בשביל לזכות אתה צריך שיהיה לך יד, ושיהיה לך יד החצר הזאת או העבד צריכים שיהיו שלך. הם לא שלך, כי בשביל שהם יהיו שלך הם צריכים להגיע ליד שלך, אבל הם לא יהיו שלך עד שתקבל את תקנה את זה. צריך שיהיה קודם הקניין אחרי שקנית תזכה, אבל לגבי גט אישה לא צריך קניינים. כן, אני אישה ועבד בעל כוחו ואין שחייה בעל כוחו, אלא ודאי לגבי אישה לא באי רק ונתן בידה, וכן בעבד ולכה תורת שחייה והקנאה, ואין בעל כוחו. אתם שומעים? אם היה אפשר להמשיל איזה משל, כן? אז הייתי אומר, דוגמה, אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה יכול לפסוק פסקים של רבנות, אני מסמיך אותך לרב, אבל אני לא מסמיך אותך לרב, אתה תהיה רב רק שתפסוק את הפסק הראשון שלך בתור רב. לפני כן אתה לא יכול לפסוק פסקים כי אתה לא רב, אבל כשתהיה רב ותפסוק את הפסק הראשון שלך, אז תהיה רב. אז האם האדם הזה יגיד עכשיו, הנה אני פוסק פסק ראשון ועל ידי זה אני נעשה רב? לא, הוא קודם צריך להיות רב, ועד הפסק הראשון יהיה פסק של רב, לפני כן הוא לא פוסק. זה מין מעגל שצריך להיות בהתחלה, תהיה רב, תפסוק פסק ראשון, אבל אתה לא הוסמכת לרב. היי, אני אמרתי שכשתפסוק פסק ראשון תהיה רב, אבל אמרתי שתפסוק פסק ראשון כרב, ואתה עוד לא רב. צריך שתהיה קודם תקבל את ההסמכה ואת היכולת, ואז יבוא הפסק. מה נגיד? פסקו ורבנותו באים כאחד, הפסק ההלכה. אין דבר כזה. צריך שקודם תהיה לך את היכולת, ואחרי שתהיה לך את היכולת תפעל. אומר הקצות, זה נכון מאוד, ולכן גיטו וידו באים כאחד, זה שולל את דרכי ההיגיון. אלא גיטו וידו באים כאחד בסברה, בדרכי ונתן בידה, לא בקניינים, ביכולת ונתן בידה, זה מספיק. כי ונתן בידה, אתה לא צריך סיבה לקנות, אתה צריך שזה יהיה בפועל ביד שלך. אז אני אומר, זה גם זה נחשב ביד, כי עוד שנייה זה יהיה ביד שלך. בהלכה שנתן בידה מספיק לי את הדבר הזה. אבל כשאני צריך סיבה לקניין, הסיבה צריכה לבוא קודם, היא לא יכולה לבוא כאחד. אומר, יוצא מזה שלפי הקצות מתחדש כל ההלכה של גיטה וידה באים כאחד, זה הכל רק מכוח ההלכה המיוחדת של נתן בידה. של נתן בידה אומר שלא צריך שהיא תפעל, כן? היא לא צריך לקנות, ולהפך, הקניין שלה מקלקל. אומר הקצות בהמשך, חידוש נוסף. שימו לב, בגמרא מבורר שגט מותר לכתוב איתו על איסורי הנאה. איסורי הנאה, מותר לכתוב גט. מה הדין אם אדם כותב שטר מתנה או שטר קניין על נייר של איסורי הנאה? אומר הקצות, אין קניין באיסורי הנאה. איסורי הנאה הם לא שווים שום דבר ואי אפשר לקנות. זה מחלוקת בראשונים, אבל הוא הולך, כן? אין תורת שחייה באיסורי הנאה. אז למה זה מועיל בגט? הרי האישה לא יכולה לזכות בגט אם זה כתוב על איסורי הנאה, כי אין קניין ואין זכייה באיסורי הנאה. התשובה אומר הקצות, אישה לא צריכה לזכות בגט, היא לא צריכה לקנות את הגט, הגט צריך להגיע לידה, זה נמצא לה על היד, מה אכפת איזה איסורי הנאה? מחדש הקצות ששיטרי קניין, אם אדם יקנה שטר בשטר את השדה שלו, יקנה בשטר על איסורי הנאה, הקניין לא יתפוס. למה? כי איסורי הנאה אי אפשר לקנות אותם, אי אפשר לקנות אותו. שני חידושים שמחדש הקצות פה בסימן רי סעיף קטן, שהם תוצאה מההבנה שלו בדין המחודש של ונתן בידה. אין קניין בגט, אין זכייה בגט, האישה לא זוכה בגט, אלא הגט מגיע לידה. מגיע לידה, לא אכפת לי של איסורי הנאה. מגיע לידה, לא אכפת לי שהסיבה והמסובב באים כאחד. אבל בקניינים של זכייה אין דברים כאלה. צריך שהסיבה הקניינית תבוא קודם. נחלקו הראשונים, האם מועיל, ברור שאישה מתגרשת על ידי שגט מגיע לחצרה, וגם אם זה בעל כורחה, ונתן בידה. אישה שתקנה גט, הבעל יקנה לאישה גט באחד מדרכי הקניינים, האם הדבר הזה מועיל? נחלקו בזה מחלוקת גדולה הראשונים בתחילת פרק הזורק, רש"י מול כל הראשונים. יש שם סיפור בגמרא, תראו במקור חמש. הסיפור בגמרא הוא: ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטו לדביטו בעד אפניה דמלי שבתא ולא הספיק למיטווה לה. יש פה שכיב מרע שאנחנו לא רוצים, האישה מאוד מעוניינת להתגרש כדי לא ליפול לידי היוון, אז הוא כותב את הגט לאשתו, הספיק לכתוב בערב שבת, אבל הוא לא הספיק לתת לה. למחר תקיף לאלמה, הוא עכשיו חולה, מה יעשו? עתו לקמי דרבה, אמר לו, זילו אימו לה, תגידו לאישה, או זיל, סליחה, זילו אימו לי, ליקנה נעלה להו דוכתה, דייטיב בגיטה, שייתן לה את, יקנה לה את המקום ששם נמצא הגט, ותזיל עיר ותיחוד ותפתח ותחזיק בה, דתנה נהל גדר פרץ כלשהו הרי וחזקה. הרעיון הוא שישימו את הגט במקום מסוים והאישה תקנה את המקום הזה, לא את הגט, תקנה את המקום. רש"י אומר איך היא תקנה את המקום, אבל מה זה נוגע לגט? אומר רש"י, הרי זו חזקה לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו דאשתא כלעיד לחצר וגיטה בתוכו, ותנה נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות בכסף שטר וחזקה. היא תקנה את החצר ובקניין הגב. למה רש"י לא רצה להסביר בחצר? שאלה גדולה. יכול להיות שרש"י סבר שהיא לא הייתה עומדת בצידו ו... או לא הייתה חצר משתמרת, אבל היא קונה את החצר והיא קונה את הגט בקניין אגב. כי יש לנו כלל, מה זה קניין אגב? אתה קונה דבר אחד כאן ואגבו, אתה קונה נכסים שיש להם אחריות, ויחד עם טעם נקנים נכסים שאין להם אחריות, כן? נכסים שאין להם אחריות נקנים נכסים שיש להם אחריות. חולקים על זה הרן. אומר הרן, נדלג עכשיו על התוספות, נחזור אחר כך לתוספות בעזרת השם. אומר הרן מקור שש, ומכל מקום מדין חצרה היא מתגרשת, שלא כדברי רש"י שפירש דקניה ללגט באגב, כדתנה נכסים שאין להם אחריות נקנים נכסים שיש להם אחריות בכסף שטר וחזקה, ולא נעירה. דין כן למה להיו דוכתא דעתיב בגיטא, דאקמא לן דלא באינן צבורים, כדאיתא כמה דקידושין. נעזוב עכשיו את השאלה. בקצור, השאלה היא, אם זה מדין אגב, לא צריך שהגט יהיה שם במקום, לא צריך צבורי, הקצות במקום מסוים עונה על השאלה הזאת, שאחרת זה הוא כאילו אוחז במקום, לא משנה. אלא ודאי, שימו לב, אין אישה מתגרשת באגב, דבאינן ונתן בידיו אליקה, ואחה מדין חצרה נגעו בה כדאמרינן ברגע דאר לגיטה וחצרה אין כאחד. רש"י חריג ברוב, כמעט בכל הראשונים הוא יוצא דופן. רש"י סובר שאישה יכולה לקנות גט באגב, זאת אומרת רש"י מחדש שגם קניינים עומדים. רן אומר מה פתאום, קניינים לא מועילים, וככה סברו רוב הראשונים. למה? בגלל שרוב הראשונים סוברים שקניין זה נגד בידה, לא בעניין של ונתן, תכף נסביר. התורה אומרת, מה יעזור שהאישה קנתה את הגט, הרי לא יתקיים בו בידה, זה לא נמצא אצלה. רש"י סובר שבידה, בזכות הקינין זה בידה, גם בידה זה נחשב כאילו שזה בידה. אולי רש"י בדרך הזה יענה למה היה צריך שם שזה יהיה שם, לא משנה לנו, אבל רש"י סובר שאין קניינים חיסרון בידה. אבל רוב הראשונים סוברים שאגב הגט נמצא במקום אחר, אתה קונה דרך קרקע פה, אתה קונה את זה שם, זה חיסרון בידה. אני רוצה רק רגע להעיר הערה לכאורה, לפי רש"י, או נקשה גם על הגמרא, איך בכלל הייתה הווה אמינא שיועילו קניינים בגט? הרי בשביל, הרי פה צריך את רצונה של האישה לקנות את הגט, יוצא שהיא פעילה בקניין הגט, יוצא שזה חיסרון בתליגיתך מעל גבי קרקע. כן, רגע, עכשיו היא גופה. הגמרא אומרת שמקנין לה את העבד, אותו הגמרא בדף כפה א', מקנין לה את העבד גיטה וחצרה באים כאחד. למה זה לא חיסרון בתליגיתך מעל גבי קרקע? אז תוספות שם בבית חוד אומרים משפט שצריך להסביר אותו, זה לא אבא, זה התוספות שמופיע האחרון בעמוד הקודם במקור חמש, זה לא אבא כמו תליגיתך מעל גבי קרקע, דכיוון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה וכאילו נתנו לה. צריכים להסביר את הדבר. עצם הקניין לא מהווה חיסרון בתליגיתך מעל גבי קרקע גם כשהאישה עושה את הקניין. למה? כיוון שהבעל הוא זה שעזר לאישה לקנות, וכשהבעל עוזר לאישה לקנות אז הבנתן הוא הדבר העקרוני. מאיפה אני יודע? יש דוגמה בגמרא, אם אישה לוקחת את הגט מהכיס של הבעל זה חיסרון, תליגי תכף על גבי קרקע, אבל אם הבעל מתכופף לה ערק לחרצי או עדק לחרצי, הוא מתכופף והאישה לוקחת, בקאי גבנה זה מועיל. כל קניין שבעולם הרי הבעל הוא שותף לאישה בקניין אותו דבר, אז כיוון שככה הוא מאפשר לה את הקינין. בעצם אני שואל שאלה, אני שואל שאלה בדין של הגמרא בתיכות ותפתח, אני שואל שאדם מקנה גט לאישה עם עבד וחצר והאישה קונה את העבד וחצר, איך זה מועיל? זה חיסרון מציג איתך מהגבי קרקע כי האישה פעילה בקניין הגט? התשובה היא, אבל מי אפשר לה? מי עזר לה לעשות את זה? הבעל, הרי הבעל הוא שותף. תליג איתך מהגבי קרקע, הבעל מביא את זה לפה, הבעל גמר את זה. ברגע שהאישה לוקחת היא פועלת בידיו, כל קניין שבעולם הוא עוזר לה להקנות, זה כמו שהוא מתכופף אליה והיא לוקחת, אז הוא עוזר לה לקחת, זה לא חיסרון תליג איתך מהגבי קרקע. אז זה תשובה לשאלה למה כל קניין שבעולם. אבל אומרים הראשונים, לא זה מפריע לי קניינים שהאישה פעילה כי הבעל הוא עוזר לה לקנות את זה, אבל מפריע לי שזה לא דין של בידה, אישה קנתה וזה לא בידה. כנראה רש"י סובר שבידה זה ברשותה ובקניינה, זה גם בנתן בידה, ואילו הראשונים סוברים שלא, רק חצר זה בידה, דברים אחרים אתה זוכה בזה אבל זה לא בידך, דברים אחרים אתה זוכר לזה לא לידך. באה תורת גיטים ומחדש חידוש גדול לשיטות כל הראשונים, ובאה קצות מהצד השני ומחדש גם הוא חידוש. זאת אומרת, התורת גיטים רוצה להגיד שיהיו קניינים שיועילו לכולי עלמא, והקצות רוצה להגיד שיהיה קינין שלא יעזור לכולם. התורת גיטין אומר, תראו, במקור שבע, הנה יש לעיין אם הועיל שאר קניינים בגט כגון משיכה או אגב קרקע או קניין סודר, כיוון שקונים במטלטלין או דין מה דווקא ידע בית, ונראה בשאר קניינים שלא נתרבו מיד אינו מועיל בגט כגון קניין סודר או אגב קרקע, וכן מוכיח ברשב"א זה מה שראינו. אומנם הגבעה או משיכה שלו בידה כגון שמוגבע מכוחה או שמשכה אותם על גבי קרקע באופן דלא אבת מגיפך על גבי קרקע, כגון שקירב להגד באופן המבואר בסימן קפלה מדי דמעני מטעם פליגיתך, יש לעיין עם העני כיוון לכתב רחמנה בידה דילמה ידה דווקא, ולפי עניות דעתי במשיכה והגבעה מועיל בגט ובכלל ידיים, דה במטלטלין אמרינם בפרק הזהב מיד עמיתך הדבר הנקנה מיד ליד עלמא משיכה והגבעה בכלל ידיים ויכולים להוציא מקרא די ידה. אומר התורת גיטין, גם הרשב"א והר"ן שחולקים על רש"י וסוברים שאגב לא מועיל, זה בגלל שבאגב לא מתקיים בידה. אבל אם האישה תנשוך בקניין משיכה או תגביע, בתנאי שזה לא יפליג איתך מהגבי קרקע, איך כמו שאמרנו, הבא יעזור לה לנשוך, הבא יעזור לה להגביע, אומר הקצות כולם עמודים שזה יעזור. קצות אומר, יש מקרה שלכולי אלמה גם לרשי לא יעזור. תראו במקור שמונה ואני אסביר את עיקר העניין. ונראה במקור שמונה, ואפילו לדעת רשי, דגט נקנה באגב, אבל בחליפי סודר ודאי לא מקנה. וטיימה דאחמילתא, דבאגב נקנה ולא בקניין סודר, נראה משום לגבי גט כתיב ונתן, וחליפים דרך מקח וממקה. כדאמרינן פרקמה דמציע דעובדה דרבן גמליאל וזקינים, וכי לא היה להם סודר ומסיק משום דכתיב ונתינה כתיב וחליפים דרך מקח וממקה. תורת גיטין מחדש חידוש שבמשיכה והגבעה יעזור לכולי אלמה בגט, אגב לא משיכה והגבעה בתנאי שאין בזה חיסרון שפליג איתך מהגבי קרקע. זאת אומר שלקניין סודר לכולי אלמה לא יעזור. היה אפשר להגיד שיש פה איזושהי גזירת הקצוב. מה אומר התורת גיטין? משיכה והגבעה נלמדו מיד, אז אפשר להגיד שמתקיים בו דין שבנתן בידה. הקצות אומר שהחיסרון של קניין סודר זה לא מדינה בידה אלא מדינה בנתן. קניין סודר זה כאילו מחליפים, אז האישה, הבעל לא נותן לאישה אלא האישה קונה, אז זה כאילו לא בגלל קניין. אגב, מה רש"י סובר? רש"י סובר שכל קניין יוצר בידה, אבל אומר פה יש חיסרון בבנתן, כי עושים פה מסחרה, יש פה דבר תמורה דבר, לוקחים את הסודר נותנים את הגט, אז זה חיסרון בבנתן. אבל אני חושב להכניס את הדבר לאיזשהו היגיון. פעם נתנו על זה שיעור בדרכי הקניינים. זה ברור שמצד אחד נסביר מה זה קניינים. אנשים יכולים לדבר ולדבר ולדבר ולדבר, הכל דיבורים, ובן אדם אומר אני אקנה ואני אמכור ואני אעשה, אבל אין גמירו דעת. בשביל שיהיה קניין אנחנו צריכים שיש הסכמה של שני הצדדים. אז יש קניינים דאורייתא, כסף, משיכה, הגבעה, כן? או קניין סודר, לפי אם זה דאורייתא או הסיתומתא. מה הרעיון של כל הדברים האלה? בעצם אם היינו חיים בעולם האמת, כוונה היא שפה היו אנשים מדברים אמת, אז אם בנה אומר לחברו אני אמכור לך, כבר היה צריך העסק להיגמר, אני נותן לך, ככה יצא להיגמר. אלא שכיוון שאנשים לא חיים בעולם האמת ומדברים ומדברים, צריך איזשהו רגע שאנשים יודעים שמעכשיו לא חוזרים. והקניין זה המעשה, אבל שהמעשה הזה מבטא גמירות דעת. עכשיו אני רוצה להגיד, חכמים היו יכולים להגיד שברגע שאומרים קוקוריקו, כולם יודעים שלא חוזרים בהם. והאמת היא שיש קוקוריקו כזה. סיתומתא, שלפי חלק מהראשונים זה קניין שמועיל. אתם יודעים שבבורסת היהלומים, בבורסות היהלומים בבלגיה, בפליקן שטראסה, או בניו יורק, או פה במדינת ישראל ברמת גן, עסקאות של מאות מיליונים נסגרים על ידי לחיצת יד, ואנשים אומרים מזל וברוכה. מזל וברוכה זה מזל וברכה. אפילו הסינים שנכנסו לשוק הזה וההודים, גם הם יודעים מזל וברוכה, אומרים מזל וברוכה, עסק נגמר. לפי רוב זה נקרא סיתומתא. מה קורה? אין קניין כזה בתורה. אומרים רוב הראשונים, מה זה? אנשים יודעים שעכשיו לא חוזרים בהם, זהו, עכשיו אין חזרה. אז בעצם חכמים היו יכולים להגיד שכל הקניינים בעולם נגמרים על ידי מזל וברוכה. אבל חכמים באו ועשו דרכי קניין, והדרכי קניין יש להם היגיון, כי הדרכי קניין או שהם מבטאים את הפעולה שנעשתה, או שהם הסיבה. נגיד משיכה, אתה מושך את הדבר לרשותך, אז זה הגיע אליך, אז עכשיו יודעים שזה כבר לא אצלך, אצלי, אז אני צריך לתת את התמורה. אני נתתי את הכסף, אתה צריך לתת לי, אני הגבעתי. אז רוב הקניינים, או שטר למשל, שטר שקונה, העברת את השטר, עכשיו כתוב שהשדה הזאת היא שלי. אז רוב הקניינים, הקניין הוא לא סתם מעשה קניין, אלא במעשה הקניין יש את ההיגיון שזה קרה פה משהו. לעומת זאת, קניין סודר, מה זה קניין סודר? שני אנשים מדברים לעשות עסקה של מיליונים, לקנות שדה או לקנות מטלטלי, ואדם מוציא מטפחת מהכיס, ממחטה מהכיס, הוא מעביר אותה לשני, זהו, נגמר הדבר, זה קניין סודר. יש אפילו דעות בגמרא, כן, שהסודר הוא לא בכליו של קונה אלא בכליו של מקנה. המקנה, לא רק שהוא מקנה, הוא נותן את הסודר. מה קורה פה? התשובה היא שבאמת קניין סודר אין בו את הביטוי של הסיבה, שדבר שמראה ומסמל את זה שזה אצלי, אלא קניין סודר, עכשיו אנחנו מדברים בדאורייתא, קניין סודר זה מעשה שכולם יודעים שעכשיו לא חוזרים בהם, זה המזל וברוכה הדאורייתא לכולי עלמא. אז בעצם יש קניינים כמו כסף, שטר, ועכשיו נדבר על משיכה והגבה. עכשיו נבין גם את הקצות וגם את תורת גיטין. תורת גיטין אומר צריך ונתן בידה. משיכה והגבה זה לא סתם התורה אומרת שמשיכה והגבה זה קניינים שיפעלו, אלא משיכה והגבה זה קניין, כי כולם רואים שזה כבר נמצא אצלי, אני הבאתי את זה לרשותי, אני הגבעתי את זה, זה נמצא אצלי. לכן מתקיים פה, אומר התורת גיטין, דין של נתן בידה, ולכן גם לראשונים שחולקים אומרים שאגב לא מועיל. אגב זה פעולה קניינית, אבל היא לא נמצאת אצלי. וקל וחומר שקניין סודר, אז הקצות אומר שזה לא מועיל, בגלל שזה בכלל לא דין של ונתן אלא דרך מקח. אבל אפשר להגיד יותר מזה, או כלום לזה, זה קניין שלא מבטא את זה שזה נמצא אצלי ביד, ורק קניינים כאלה יוצאו. בקיצור, מה אמרנו פה? הנושא של השיעור שלנו זה ונתן בידה, מה החידושים שמתחדשים בוונתן בידה. אז ראינו שלרוב הראשונים ונתן בידה אומר שצריך להיות אצלי, ולכן קניינים לא יעזרו. על קניין אגב מפורש מחלוקת. רש"י סובר שבידה זה ברשותה, בזכותה, בקניינה. רש"י סובר ונתן ולכן אגב מועיל. אבל כל הראשונים סוברים בידה זה אצלי. אומר, חצר זה בידי, אגב זה לא בידי. אומר התורת גיטים, משיכה והגבהה זה נמצא אצלי. אומר הקצות, קניין סודר לא יעזור. אנחנו אומרים שזה לא סתם מאיזשהו סוג של גזירת הכתוב, כי פה כתוב בידה ופה זה לא כתוב, זה ונתן ודרך מקח. אלא יש קניינים שמבטאים את בידה, יש קניינים שלא מבטאים את בידה, וזה יהיה ההבדל. ועכשיו הנקודה האחרונה, אני רוצה להתייחס לעניין של תלי גיטך מעל גבי קרקע. אמרנו שתלי גיטך מעל גבי קרקע זה גם חיסרון בדין שבנתן בידה. גם תלי גיטך מעל גבי קרקע זה חיסרון מדין של ונתן בידה. שואלים, בואו נראה, תראו ברמב״ם במקור 9 שקשור לגמרא אצלנו בדף כ"א, כתב גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו, כיוון שזכה בעבד, כיוון שזכתה בעבד, זכתה בגט ונתגרשה, אם היה כפות ואם אינו כפות ונאור, קנתה העבד ואינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה. שימו לב, כדי שעבד יוכל להיות חצר, צריך חצר שיהיה כפות ונאור. מה הדין אומר הרמב״ם אם העבד לא כפות ונאור? כן? קנתה העבד ואינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה. משמע שאם הגט יגיע לידה היא תהיה מגורשת. אומר על זה המגיד משנה במקור 9, ומה שכתב עד שהגיע גט לידה נראה שהוא סבור שאם נטלתו היא מן העבד נתגרשה, והרשב"א נסתפק בזה אם צריך שיתלנו הבעל יחזור ויתננו לה. אבל אם נטלתו היא דילמה ולקט לגיטך מעל גבי קרקע. שימו לב, יש לנו פה חצר שלא קנתה כי העבד לא כפות, כן? כי העבד לא כפות. מה קורה? אחר כך אומר הרמב״ם שאם האישה תיקח את זה מהעבד היא מגורשת. שאלה, זה תלי גיטך מעל גבי קרקע, טוען הרשב"א. למה לרמב״ם זה לא הפריע? אומר על זה האמרי מוישה, אמרי מוישה היה ראש ישיבה, תלמיד של רב חיים מבריס, לפני 100 שנה בערך. ספר חשוב מאוד יש לו, לפעמים חילוקים דקים, אבל ספר יסודי מאוד. אומר האמרי מוישה בסימן כך, תראו במקור 10, הרמב״ם מביא פרק איני גירושין כתב, ואם נתן הגט ביד עבדו שאינו כפות וכתב לשטר מתנה עליו וקנתה העבד ואינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה, ותמה הרשב"א דמה מאני כשהגיע לידה הרי הוא כתלי גיטך מעל גבי קרקע, והובא קצת במגיד משנה הניח צריך עיון. אומר האם למוישה ונראה לעניות דעתי דלעניין נתינה מידו לידה לסלק הפסול דתלי גיטך מעל גבי קרקע לא באינה נתינה מועיל לרשות המועיל לקניין דווקא, דאב ברשות שאינו מועיל לקניין כמו חצר מעלך או חצר שאינו סמוך לה או אינה משתמרת אף דלא מועיל לקניין, אבל בכל זאת מקרה רשותה. יש לחלק בינה ונתן לידה לבין היכולת להתגרש. אולי נחסה, יש לחלק בין הבנתן לבין הלידה.
יכול להיות שעכשיו זה עוד לא לגמרי לידע הרשות המועילה, אבל זה מסלק כבר את החיסרון שתליג איתך מהגבי קרקע. ועד המבואר דבעיין חצר המועיל לקניין, היינו נתינה לסלק הפסול, דתליג איתך מהגבי קרקע. היינו להתגרש, ועד המבואר דבעיין חצר המועיל לקניין, היינו להתגרש לגמרי בעינן שתקנה הגט, ועל כן בעינן שיהיה עבד כפות, וכשהוא מהלך אינה מתגרשת. אבל עניין דין נתינה מידו לידה סגי אף ברשות שאינו מועיל לקניין, דהרי מקרה רשותה גם כשהוא מהלך, ורק לעניין קניין לא מעני. ולכן כתב הרמב״ם שפיר, דאף שנתן הגט כשהיה מהלך, מעני כשיגיע הגט לידה ולא אהב את מגיתך מהגבי קרקע, דמתחלק הדבר, והנתינה נתקיים על ידי מה שנתן לעבד, אף שעל ידי הזה מהלך, ועל כל פנים נקרא נתינה לרשותה, ומה שנצטרך שתקנה הגט נתקיים אחר כך כשהגיע הגט לידה, ואז נגמרו הגירושים. לסלק חיסרון שתלי גיתך מעל גבי קרקע, מספיק שזה יגיע לרשותה, גם אם זה ברגע הזה רשותה שאינה קונה. חסר מערכת זה לא עושה שהיא לא חסר, שזה לא ידע, אלא זה לא ידע שהיא יכולה לקנות, היא לא יכולה לזכות, אז היא לא זוכה בגט. אבל מתקיים דין של ונתן בידה, להתגרש היא לא מתגרשת כי היא עוד לא זכתה בגט. שימו לב, ונתן בידה יכול להיות באופן שאדם נותן, וזה כבר לא תליג איתך מהגבי קרקע, ונמצא בידה, אבל היא עוד לא מגורשת כי אין לה את יכולת הקניינית. מה שזה נעשה שאלה, זה עכשיו אנחנו יוצאים תשובה. אנחנו הרי אומרים שבכל גט שבעולם בעצם אין קניין גמור, זה בעל כורחה, והתורה מספיק לה ונתן בידה. שם החיסרון שתליג איתך מהגבי קרקע זה ונתן בידה, תשים את זה ברשותה. עכשיו אם היא תזכה, היה אפשר להמשיל את זה כמו אם אדם נותן גט לאישה ואומר לה שהיא לא תתגרש רק אחרי 30 יום. מה יעשה הגירושין עוד 30 יום? הגט יכול להיות כבר לא יקיים, אבל עכשיו הוא יתקיים ונתן בידה, היא לא מגורשת. יש לחלק בין מה יעשה הגירושין לבין כלי גיתך מעל גבי קרקע ונתן בידה. זאת אומרת, שימו לב מה מתחדש כאן, שיכול להיות ונתן בידה באופן שהיא לא מתגרשת, וכדי שהיא תתגרש היא תצטרך לעשות מעשה, אבל זה לא חיסרון שתלי גיתך מעל גבי קרקע, כי זה כבר הבעל פתר על ידי שבנתן בידה. שוב, ברגע שאנחנו מבינים שבנתן בידה זה לא כולל קניין, אז אנחנו יכולים אפילו להגיד שלא אכפת לי שקודם יהיה ונתן בידה ואחר כך יהיה הקניין, הזכייה של הגירושים. כמובן שבמקרה הזה, אם היא לא תרצה להתגרש, היא לא תתגרש. כן? אם היא לא תרצה להתגרש, היא לא תתגרש. אומר אז אמרי מוישה, הרי הרשב"א בעצמו הוא מוידה במי קצת לרמב"א. הוא אומר, ולכאורה יש לתמוע לרשב"א שיקשה, ובעבד מעליך ותליג איתך מעל גבי קרקע, איך התיישב לשיטתו אך משנה דנתנה כשהיא ישנה? אם אדם נותן גט לאישה כשהיא ישנה, היא עכשיו מתעוררת, הוא נותן לה כשהיא ישנה, זה לא גט. היא מתעוררת ואומר לה עד איתך, זה מועיל, זה תליג איתך מעל גבי קרקע. מה פירוש? מקודם לא היה גירושין, היא על ידי שהיא מתעוררת, אתם שומעים איך למדן צריך לשאול תליג איתך מעל גבי קרקע, ההתעוררות שלה זה תליג איתך מעל גבי קרקע, היא עושרת את מעשי הגירושין. למה זה לא הפריע לרשב"א? למה הרשב"א לא אומר שפה צריכים להחזיר? או הרשב"א בעצמו אומר, אם זרק גט לחצרה שאינה סמוכה לה, האישה לא עומדת ליד החצר וזה נמצא בחצר שלה, אבל היא לא סמוכה, היא מגיעה לחצר שלה, היא מתגרשת. שאישה תתגרש היא צריכה להיות סמוכה לחצר שלה. היא באה לחצרה, היא מגורשת. חצר שאינו סמוך לה, שאינה משתמרת, עבדי אינו קונה, מוי יצאו שציג איתך מהגבי קרקע. אומר האם ומוי שיש לחלק. הרמב״ם, כמו שאמרנו, הרמב״ם אומר, אני מוכן לחלק לגמרי. ברגע שמתקיים ונתן בידה, פליג איתך מהגבי קרקע, לא אכפת לי שעכשיו האישה לא מתגרשת, כי יש איזשהו חיסרון ביכולת של הקניין. אבל הרשב"א אומר, יש הבדל. כשהעבד מהלך, כן? כשהעבד מהלך, הוא אומר, הוא נותן, סליחה, במקומות שהרשב"א מדבר, כי הוא נותן למה שיהיה אחר כך ידע. וזה הטעם במעני בישנה ונאורה. ועל מה שהרמב"ם יקשה, מה שהרשב"א יקשה, עבד מהלך, היא נוטלת בעצמה מהעבד, העבד לא נעשה יד לגירושין. זאת אומרת, הרשב"א אומר, כל מקום שאחר כך יתברר שזה המקום, זה היד, כמו, שמו בחצר, רק לא הייתי סמוכה, עכשיו אני בא לחצר הסמוכה. שמו את זה אצלי, רק הייתי ישנה, עכשיו אני מתעוררת. אז אותו מקום שהייתי, זה היד, זה לא תליג איתך מהגבי קרקע, כי עכשיו מתברר ששמת לי ביד, זה לא מפריע לרשב"א. מה שפריע לרשב"א זה במקרה של הרמב"ם, שהרי העבד היה מעלך, ועכשיו, שימו לב, אם האישה תופסת עכשיו את העבד ותקשור אותו, ותעשה אותו כפות, וגאי גם מהרשב"א יודע לרמב"ם. אבל כאן הוא ביד שהיא לוקחת ממנו, יוצא שהיא לא משתמשת איתו כחצר בכלל, הוא מפסיק, הוא מתתחילה גם לא היה חצר. ואילו לדעת הרמב״ם, לא אכפת לי בשביל יקיים גם בקיאי גבנה ונתן בידה. אני רוצה, כיוון שהיינו צריכים למהר פה, אני אסביר את הנקודה. אנחנו דיברנו בחלק הראשון בנקודות האלה שהתחדשו בגט, שלא בקניינים, שזה בעל כורחה, ויש חיסרון שתליג איתך מעל גבי קרקע, ולכן היא לא יכולה לפעול ואינה בקניינים. והקצות חידש, שגם הנקודה של גיטו וידו באים, גיטה וידה באים כאחד, גיטה וחצרה באים כאחד, זה רק הלכה בבנתן בידה, זה לא מועיל לקניינים. וגם מה שמועיל כתיבה, גט, על גבי איסורי הנאה, זה גם רק הלכה בגיטין שצריך ונתן בידה, אבל לא מועיל בדברים של קניינים. וראינו בהלכה של קניינים שנחלקו הראשונים, רש"י סובר שכל הקניינים יכולים להתקיים בה ונתן בידה, והרשב"א סובר שקניין אגב, ולכן גם קניין אגב מועיל, והרשב"א סובר והר"ן שקניין אגב לא מועיל. וראינו שיש קניינים שהתורת גיטין אומר שיועיל לכולם כגמור שיחה והגבהה, כי מתקיים ונתן בידה וסודר זה לא. ואנחנו הסברנו את זה על פי הרעיון של דרכי הקניינים, שיש קניינים שמבטאים את זה שזה בא לידי. ועכשיו בחלק האחרון דיברנו על הנקודה של תלי גיטך מעל גבי קרקע, שלכאורה לפעמים יכול להיות ששמת לי את זה אצלי, אבל בכל זאת זה תלי גיטך מעל גבי קרקע. וזה הרשב"א שואל על הרמב״ם, שמת לי את הגט בעבד מעלך, ועכשיו האישה לוקחת את זה, אז אצלי גיטך מעל גבי קרקע. למה לרמב״ם זה לא הפריע? השאלה היא, עד שאתה הרשב"א שואל על הרמב״ם, תקשה אתה על עצמך. אדם נותן גט לאישה ישנה, היא מתעוררת ואומר לה, הרי זה גיטך, זה גט. ההתעוררות של האישה זה תלי גיטך מעל גבי קרקע. אתם שומעים שאלה למדנית, הרי היא פועלת פה, תלי גיטך מעל גבי קרקע. אדם שם גט ולאישה בחצר שאינה משתמרת, היא באה לחצר וזה נהיה חצר משתמרת, היא מתגרשת, גם הרשב"א מודל הזה, תלי גיטך מעל גבי קרקע. התשובה היא הרמב״ם סובר שתמיד אני לא צריך שהאישה תתגרש כדי לפתור את הבעיה שתליג איתך מהגבי קרקע. בשביל לפתור את הבעיה שתליג איתך מהגבי קרקע, מספיק לי שזה מגיע לרשותה של האישה. הגרות שהם יכולים להיות אחר כך. משל, אפשר לתת מזה משל, כמו לתת גט עכשיו, והיא תתגרש עוד 30 יום. כן? לא אכפת לי שעה 30 יום זה עוד תליג איתך מהגבי קרקע. כן? אדם, אתם יודעים מה? אדם נותן גט לאישה, ואומר לה, תתגרשי, הגט הזה יחול, אם את תלכי 20 קילומטר, כן? היא הולכת 20 קילומטר, זה לא תליג איתך מהגבי קרקע, זה קיום תנאי לחלות הגירושים, אבל לא דין שנתן בידה, זה הרמב״ם. הרשב"א סובר שיש חילוק. אם אתה נותן לי במקום שבסוף זה יהיה היד והחצר שלי, זה אני מסכים שמתקיים ונתן בידה ותליג איתך מהגבי קרקע, ולכן לא אכפת לי אם זה חצר שעכשיו לא קונה או אישה ישנה אם תתעורר אחר כך. אבל כשאדם נותן גט לעבד מעלך והיא לוקחת, יוצא שהעבד הזה זה לא היה היד הסופית לגירושין שלי, לא פה אני התגרשתי, אני לקחתי. אין החינמי, הרשב"א יודע שאם העבד מעלך הזה האישה תקשור אותו והגט תהיה בידה, היא תהיה מגורשת גם לרשב"א. יוצא שהדין הזה הוא דין חשוב מאוד, יסודי מאוד, דין שבנתן בידה, המיוחד לדיני גירושים, והחיסרון שתליג איתך מהגבי קרקע, והדין שקניינים, נגענו בקצה המזלג. עד כאן.